ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מראש עמוד דף מם וו, עמוד א'. לפני שניכנס לגמרא, בצד, בשוליים כתבנו נושא, וכתבנו, הגמרא מביאה מקורות להדי קטני, דדם אינו חייב משום נותר וטומאה. המקור לכך יהיה פסוקים מיותרים שמלמדים דדם אין בו מעילה. אגב, הזכרנו שבדם אין בו נותר וטומאה, לא הזכרנו שאין בו פיגול, כי זה נגיד דבר פשוט, כי אמרנו שפיגול חל רק על דברים שיש להם מתירים, לא על המתיר עצמו, ודם הוא המתיר שבזריקתו אוכלים הקורבן. הגמרא, חוץ מן הדם, ציטוט מהמשנה, מנה הני מילי, מניין שדם לא שייך בו האיסורים שמנינו מקודם. רק הערה שהתשובה לשאלה, את המקור לכך שלדם אין בו משום נותר וטומאה, נמצא יותר מאוחר, לקראת סוף העמוד. תשימו לב שיש גם מספור. אחד, אמר אולה, אמר קרא, ואני נתתי לכם, זה הציטוט מהפסוק, שלכם יהי. כלומר, שהדם של קורבנות יהיו לכם כחולין, והכוונה אין בהן, אין בדם מעילה, איסור מעילה. שתיים, דבי רבי שמואל תנא, אמר קרא לכפר, לכפרה נתתיו ולא למעילה. עוד פעם, אם ממעטים דם, מטרתו, תפקידו זה להעניק כפרה, לכפר, אבל אין בו משום מעילה. רבי יוחנן אמר, מה קרה הוא? הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. מה אחר כפרה אין בו מעילה? אף לפני כפרה אין בו מעילה. המושג או הרעיון שמביע רבי יוחנן פה כנקודה פשוטה או כנקודת הנחה שלאחר כפרה אין בו מעילה, זה נובע מהיסוד כל דבר שנעשה מצוותו. זרקו את הדם, גמרו, נעשה את מצוותו, אין בו מעילה. אז המילה הוא באה ללמד שגם לפני כפרה האדם באותו מעמד, אין בו מעילה. שלושה פסוקים צוטטו פה ללמד שלדם אין מעילה. כמובן לא צריכים שלושה פסוקים ללמד אותו דבר. ברש"י, שורה שלישית בשורות הקצרות, אמר אולה, אמר קרא, הדעולה לאו אחא איתמר, אלא גבי מעילה איתמר. אולי שהיה מספר אחד פה, הוא פתח ומאמר קרא. הוא לא בא על סוגייתנו. הוא בא, הוא אמר את מה שהוא אמר בסוגיית מעילה. במסכת מעילה, רש"י ממשיך, דקתני, אין מועלים בדמים. והכה, אחי כמר, מנה אני מילי, דמתניתין, מה המקור למה שנאמר במשנה שלנו? אמר אולה גבי מעילה. רש"י משחיל את הפירוש שלו לתוך מילות הגמרא. אז אמר אולה הוא בא לתת או ציטוט מדברי אולה גבי מעילה מהווה בסיס למשנה שלנו. אמר קרא לכם ותנא בי בשמואל לכפר ורבי יוחנן אמר הוא. ומסקנה, מה רואים בסופו של דבר? תלת הקראי, שלושה פסוקים. אז מאחר שאין צורך לשלושה פסוקים ללמד אותו דבר, אחד למותי מנותר, ואחד למותי ממעילה, ואחד למותי מטומאה. ממילא מה שאמרנו, המקור לדברי המשנה, שבניגוד לדברים שהוזכרו לפני כן במשנה, אמר שיש בהם משום נותר וטומאה, אמרנו חוץ מן אדם, והנה אלו המקורות. הגמרא כעת לא פירטה, רש"י פשוט מסתמך על מסקנת הגמרא, וזה מה שהוא אומר פה, הוא מסקנה. זה יופיע לקראת סוף העמוד. ליתר דיוק, שש שורות מסוף עמוד מתחיל מה שרש"י כעת אמר. מבחינת מבנה הגמרא, אתם יכולים לראות שיש לנו בגמרות המסומנות קטע ארוך בסוגריים. ואם נדלג על הקטע, מגיעים ישר למה שציטטנו עכשיו בשש שורות מסוף הגמרא. תלת הקראי בדם, למה לי? למות אימים, למה מיותר ותומה. מה קורה כאן בתוך הסוגריים? אז אנחנו, יש לנו כוכבית לשוליים, וכתבנו בתוך הסוגריים, הגמרא מקשה על מספר 3, מה שאמרנו, מה שרבי יוחנן אמר, ש כמו שלאחר כפרה אין בו מילה, אז גם לפניכם נחשה זה. אחרי הסוגריים הגמרא מביאה את התשובה לשני מנהני מילי, מנהני מילי, למה שכתוב במשנה. נחזור לגמרא עכשיו שוב פעם, מקשים על מה שרבי יוחנן אמר, אימה, למה לא להגיד הפוך, לאחר כפרה כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה יש בו מעילה. למה היה כל כך פשוט לרבי יוחנן ודרשה שלו שלאחר כפרה ודאי אין בו מעילה? מה הביא אותו לומר כך? תשובה, אין לך דבר שנעשה את מצוותו ומעלין בו. אחר כפרה זה המצווה. מה זאת אומרת לאחר כפרה? אחר שזרקו את הדם, זו מצוות הדם, לזרוק אותו למזבח. אז אחרי שקימו את מצוותו אין מילה. כעת רואים משולשים לשני כיוונים בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו אלו מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות הפוך תשובות. קבענו עכשיו שאין לך דבר שנעשה את מצוותו ומועלים בו ולא שעות רמה, מה אין? והרי תרומת הדשן, תרומת הדשן זה האפר שנוצר אחר הקטרת הקורבנות על המזבח, אז נעשה מצוותו, הקטירו את הקורבנות, אותו תרומת הדשן אסור להנות ממנו למרות שזה נעשה מצוותו. רש"י כותב, הרי תרומת הדשן בכל יום חוטא במחתה ותורם את הדשן ולא המחתה ממנה, מכל האפר שהצטבר לוקחים כלי שנקרא מחתה, אז מלוא אותו כלי ונותן, מה עושים עם האפר הזה שבמחתה שלקחו מהרימת הדשן, ונותן במזרחו של גר שהוא הכהן יורד מן המזבח, זה עושים אותו בשעות מוקדמות של הבוקר, הוא יורד מהמזבח דרך הכבש ונותן במזרחו של כבש, הוא שם את זה על הדשן הזה על הרצפה במזרח הכבש כלכתי וסמור, כתוב בפסוק וסמור אצל המזבח, משמע ששם גניזתו, צריכים לקבור אותו לא לשמש בו, ושם נבלע במקומה דרך נס. אלמה מזה שגונזים אותו שם זה נבלע, זה מראה שאסור ליהנות ממנו, אז אלמה עשו בהנאה למרות שנעשה מצוותו כבר. הגמרא עונה, אין ללמוד מתרומת הדשן, כי משום דהווה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד. עוד מעט אנחנו נראה בגדי כהונה הם ארבע בגדים הלבנים שכהן גדול לובש ביום כיפור, אז המשותף לתרומת הדשן ובגדי כהונה שאחרי המצווה שבהם עשו להנות בהם, אז הם שני כתובים הבאים כאחד. זה אחד מכללי הלימוד, שאם יש, אם אתה רוצה ללמד איזו דין שיהיה תקדים, מספיק שהתורה תגיד את זה פעם אחת. אבל אם התורה חוזרת על אותו רעיון נגיד, או אותו דין פעמיים, הכוונה הוא רק בדברים האלו הדין הזה נוהג, ולא בשאר מקומות. וזה מה שקרה פה. תרומת הדשן ובני גבירה הם שני גלובים ברכי אחד. שניהם, כפי שאמרנו מקודם, מלמדים שלמרות שנעשה מצוותו, למרות שנגמר יום כיפור, למרות שהוקצר הקורבנות, אין להנות מהדברים האלו. אז שני כתובים בברכים כאחד, וכל שני כתובים בברכים כאחד הם מלמדים. אז לא לומדים, עד הרבה, ההפך. רק אצלם אומרים, למרות שנעשה מצוותו, אין להנות מהם, אבל בשאר הדברים שנעשה מצוותו, מועלים, כוונה אפשר להנות מהם. הניחה, כל ההסבר הזה שאין ללמוד מתרומת הדשן, בגלל שגם בגדי כהונה באותו סירה, הניחה לרבנן דאמרי, שיטת הרבנן, יש כאן עניין של בגדי כהונה של יום כיפור שכהן גדול שנוי במחלוקת. אז זה מה שאמרנו כעת, מסתדר עם שיטת הרבנן דאמרי והניחם שם, הפסוק ביום כיפור כתוב והניחם שם מלמד, שטעונים גניזה, שאותם בגדים של כהן גדול שימש בהם בלבן, בקודש הקודשים, טעונים גניזה. כלומר, אין ליהנות מהם לאחר שנעשה מצוותו. אלא לרבי דוסף יאמר, מותרות הן לכהן הדיוט. למרות שנגמר יום כיפור, עדיין אפשר להשתמש בהם, ובלבד שלא ישתמש בהם ליום כיפור אחר. תורה, הקפדה של התורה אך ורק לא להשתמש בהם עוד פעם, לשחזר אותם לשימוש נוסף ביום כיפור. אבל בשאר ימות השנה כהן הדיוט שלובש גם כן ארבע בגלים יכול להשתמש באותם ארבע בגלים של כהן גדול של יום כיפור. אז רואים שהם עדיין מותרים בשימוש, אין דין גניזה עליהם. אז מה העיקר למימה? נשאר בעצם רק תרומת הדשן, שמה ראינו שם, נעשה את מצוותו ובכל זאת יש בו מעילה, אסור להנות ממנו. אז אולי נלמד מזה שגם דבר שנעשה את מצוותו אסור להנות ממנו, כמו תרומת הדשן. אז למה לא לומדים משם? למה רבי יוחנן זה כל כך פשוט, הוא כל כך בטוח בכך שאין לך דבר שנעשה את מצוותו ועדיין יש איסור מעילה? התשובה, על מה התבסס רבי יוחנן? משום דהבי תרומת הדשן ועגלה עופה שני כתובים אברהם כאחד, וכל שני כתובים אברהם כאחד אין מלמדים. אחרי שעורפים את הראש של העגלה עופה אסור להנות ממנו. אמנם זה לא קורבן, אבל זה הלכה שאם נמצאת גופה שנרצחה בין שתי הערות, הערה קרובה, מביאים עגל הרופא ועורפים, הרופא כשמו כן הוא, עורפים את ראשה, ואחרי שעושים את זה הוא אסור בהנאה. אז הנה זה דוגמה שנייה לדבר שנעשה מצוותו, ערפו את ראשה ובכל זאת אסור ליהנות ממנו. לכן אין לומדים מתרומת הדשן כסמל או כתקדים לדבר שנעשה מצוותו ואסור להנות ממנו, כי הוא שנוי יחד עם עגלה עופה. הניחה, זה שאמרת לא ללמוד מתרומת הדשן, למה דאמר אין מלמדים ששני כתובים הבאים כאחד לא יכולים לשמש כתקדים, אלא למה דאמר מלמדים מה יקלה מימה? גם בנקודה הזאת יש מחלוקת תנאים אם שני כתובים הבאים אחד אפשר ללמוד מהם או לא. יש דעה שלמרות ששני כתובים האלו באים ביחד, אפשר שהם יהוו תקדים, ואז עד רכו של דוחתה גם בדבר שנעשה מצוותו אסור להנות. אז איך כל כך פשוט אצל רבי יוחנן שאצל דם שמה לאחר כפרה אין בו מילה, לפני כפרה אין בו מילה. אולי גם אחר כפרה, אחרי שנעשה את מצוותו עדיין יש מילה, כמו שרואים אצל עגל הרופא ובגדי כהונה, לפי המנדי אמר כמו שרואים אצל תרומת הדשן ועגל הרופא ושני כתובים הבאים אחד, מלמדים לפי הדעה הזאת. הגמרא עונה, תראי מיעוטי כתיבי, למה אני לא יכול ללמוד מהם, מתרומת הדשן ועגל הרופא? בגלל שבנוי בתוך הפסוקים שבסוגיות האלו מיעוטים, שרק שם אסור להנות. בדרך כלל, אם לא היה מיעוט מיוחד, היינו אומרים שני כתובים, אבל אחד מלמדים, אבל לא כאן. הכתיב, הערופה. רש"י אומר, זו ולא אחרת. כאילו, מה שתקף לגבי הערופה, רק פה. לא במקום אחר. והאחה, בתרומת הדשן, כי וסמו. אותו, סמים וגונזים, ולא דבר אחר. אז לא ללמוד מהדברים האלו. שואל את הגמרא, כאן סיימנו את הקטע שבסוגריים, אז חוזרים למה שראינו לפני כן. ראינו ומספרנו שלושה מקורות, אולי הביא אחד, דבי רבי ישמעאל הביא אחד, רבי יוחנן הביא. מה, כולם באים ללמד שאין מעילה בדם? ותלת הקראי בדם, למה לי? אין צורך לשלושתם, המילים לכם, לחפר וללמד אותו דבר. אז התשובה היא, נכון. אחד, זה למעוטי ממילה. שתיים, מנותר. שלוש, ומתומה. שבדם, דם הקורבנות שנזרק, אין, או בכלל, נגיד, שבדם הקורבנות, אין בהם משום נותר, ואין בהם משום תומה. אבל פיגול, לומר שבדם אינו חייב משום פיגול, מי שנגיד שחט את הקורבן על מנת לאכול בשרור למחר, דם הקורבן הזה, לא, מי שאוכל את זה, אמנם הוא עובר על איסור אכילת דם, אבל הוא לא עובר על איסור פיגול. למה? אמרנו שלא צריך קראת אתנן, כי יש בסיס אחר להגיע לדין הזה שאין בדם משום פיגול. כמו שלמדנו במשנה, כל שיש לו מתירין, בין לאדם בין למזר חייבים משום פיגול. דבר שיש לו מתירין ודם גופי, הוא מתיר, הוא מתיר, אבל אין לו לאדם מה שמתיר אותו. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלה דומה בעניין כפילות. אמר רבי יוחנן, שלושה כריתות בשלמים, למה? למה יש צורך לתורה לחזור על כך שבקורבן שלמים בנסיבות שונות שייך בו עונש של קראת? הרש"י בסוף העמוד, שתי שורות מהסוף, אומר, שלושה כריתות אמור עליהם לדורותיכם, ויקרא פרק ב', והנפש אשר תאכל בשר גם ויקרא ז', נפש כי תיגע בכל טמא בטומאת אדם וכולי גם שם. אז בפסוקים האלו רואים שמי שאוכל קורבן שלמים בטומאת הגוף חייב כרת. למה צריכים לחזור על זה שלוש פעמים? הגמרא עונה, אנחנו עוברים לדף מ"ו עמוד ב', אחת לכלל ואחת לפרט. פסוק אחד משמש כלל, פסוק אחד משמש פרט בדרשה של כלל ופרט, ואחת פסוק שלישי לדברים שאינם נאכלים, כמו עצים שמקדישים למזבח, ולבונה שמקטירים, למשל בלחם הפנים מקטירים לבונה, דברים שאינם אכילים. אם מישהו אכל מהם בטומאת הגוף יהיה חייב. רש"י שורה ראשונה, אחת לכלל ואחת לפרט, לדרוש דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על כלל כולו יצא. כיצד? מה שקראנו עכשיו ברש"י זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם. כיצד? והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, ולא שלמים, בכלל כל הקודשים היו, ולמה יצאו? למה התורה מדגישה שלמים? הרי הדין של איסור טומאה שייך בכל הקודשים, ולמה יצאו להקיש עליהם ולומר לך מה השלמים מיוחדים קודשי מזבח? אף כל קודשי מזבח. איסור תומה שייך לדברים שהוקדשו למזבח, לא דברים שהוקדשו לבדק הבית, למשל, לאוצר בית המקדש. אז זה הכוונה של האמרה של הגמרא, אחת לכלל ואחת לפרט. דברים שאינם נאכלים, ועל זה כבר הסברנו, ורשי מוסיף פה, כגון עצים לבונה שאינן רואים לאכילה, אם אחר מהם בתומת הגוף חייב כרבנן דמתניתין. אז הסברנו הצורך לשלושת הפסוקים. אגב, לפני שנתקדם, רק עיני צד מה שכתוב בתוספות בראש העמוד. הגמרא אמרה כלל, אחת לכלל ואחת לפרט, ואני בטוח שאתם כבר קלטתם שזה לא דרשה של כלל ופרט רגיל. ותוספות למעלה אומר, לאו כלל ופרט ממש, דמרוחקים זה מזה הן. הפסוקים שציטטנו הם לא צמודים זה לזה, אלא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, יצא כדי דרשין על הפרק כמה דיבמות. ומרבינן כל קודשי מזבח, וממעטינן מאיסור תומה קודשי פרק הבית, כפי שהזמרנו בתוך רשי. נחזור כעת לגמרא. אנחנו מצאנו סיבה לשושת הפסוקים, זה טוב לפי הרבנן. ולרבי שמעון דאמר דברים שאין נאכלים כמו העצים לבונה, אין חייבים משום טומאה לטומאה, מה צורך לכרית השלישי ברשימה שהזכרנו מקודם? תשובה, לטומאה חטאות הפנימיות, שמי שאוכל מהם בטומאת הגוף חייב משום טומאה. למה יש צורך לפסוק ללמד על חטאות הפנימיות? הרי הם קורבן כמו שאר הקורבנות. סאג דאית חמינה, בלי הפסוק הייתי חושב הועיל. ואמר רבי שמעון, ואנחנו כעת תוך כדי שיטת רבי שמעון, מה אמר רבי שמעון? כל שאינו על מזבח חיצון כשלמים, אין חייבים עליהם משום פיגול. כך רבי שמעון אמר. אז הייתי חושב, מאחר שאנחנו תוך שיטת רבי שמעון, משום תומה למי לא לחייב אותם חטאות הפנימיות, כמו ש אין חייבים עליהם משום פיגור, גם לא נהיה חייבים, מי שאוכל בבשרם בתומת הגוף לא יהיה חייב, כמה שמלן. לכן יש צורך לפסוק לומר שההתייחסות של רבי שמעון לתומה שונה מההתייחסות שלו לפיגור. נומי רבי שמעון, נומי לשון אמר, אמר רבי שמעון, את שדרכו לאכול וכו'. אז ראינו במשנה דבר שדרכו לאכול, למרות שאותו דבר הוקטר. דוגמאות ראינו כבר, הקומץ של מנחה או מנחת כהנים שכולו כליל, אבל הוא נעשה מסולת, זה דבר שאכיל. אז דברים שדרכם לאכול מבחינת החומר שלהם, אז חייבים עליהם משום תומה, ומה שאין דרכו לאכול לא חייבים. נשים לב, בשורות הבאות יש הסבר למבנה, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שני לשונות במחלוקת המוראים, כדי להסביר המחלוקת בין החכמים ורבי שמעון בעניין חיוב תומה בעצים ולבונה. אז שוב פעם, ראינו מחלוקת בין התנאים, האם יש חיוב תומה מי שיוכל אותם עצים שהקדישו אותם למזבח, או מי שיוכל בתומת הגוף לבונה. הזכרתי עכשיו תומת הגוף, יש עוד סוג של תומה שהדברים עצמם נטמעו. שוליים המקבילים הוספנו טבלה, ובטבלה הזאת אנחנו מתייחסים למספרים רומאים 1 או 2. אמרנו כבר יש כאן שני לשונות, בגמרא עצמה הבלטנו עם פס כפול רב תביומי, עוד כמה שורות תראו רב תביומי, שם כתוב רב תביומי מתני הכי, הכוונה כל השורות מההתחלה עד לרב תביומי זה שיטתו במחלוקת האמוראים. ורב כהנה הוא מתני הכי, הוא מספר ומי שתיים, הגישה שלו למחלוקת האמוראים כדי להסביר מחלוקת התנאים הוא שונה. אז יש לנו טבלה שהוא מסכם את השיטות שיבוא בגמרא לפי לשנה ראשונה. מה שקורה בגמרא עצמה, אנחנו נראה ארבע שמות תנאים, ובעצם זה מחולק לשתי זוגות, ואנחנו אומרים, נראה בגמרא שאחד מזוג זה הוא מצטרף או הוא מתחבר עם אחד מזוג השני של אותם אמוראים, ונקרא לזה אחד אמר, כבר אחד זוג אמר כך ואחד זוג אמר כך. בטבלה אתם יכולים לראות טור אחד נקרא תומת בשר, תומה של הדבר עצמו, לא הבן אדם תמי אלא החפץ או הדבר תמי. תור השני מתייחס לתומת הגוף, כלומר הדבר שיאכיל הוא עצמו טהור, אבל הבן אדם שאוכיל אותו הוא תמי. לפי מספר רומאי אחד ראינו חטא א' זה חד אמר, אחד מהזוגות שאנחנו נוצר פה בגמרא אומרים מחלוקת בתומת בשר. מה הכוונה מחלוקת? מחלוקת התנאים בין התנא קמא ורבי שמעון. רבי שמעון הוא זה ש אמר שדברים שאין דרכם לאכול אז אין בו משום תומה. אז המחלוקת בין התנא קמא שאמר גם דברים שלא אכילים יש בו תומה, זה כשמדובר המחלוקת התנאים, זה כשמדובר בתומת בשר, כלומר החפץ עצמו תמי. אבל כשמדובר בתומת הגוף, דברי הכל אינו לוקה, לא יהיה מלכות למי שעצמו תמי ואכל את נגיד העצים. ושוב פעם באותו מספר רומאי אחד, הזוג השני שאנחנו יוצרים, הזוג השני אומרים שבתומת בשר יש מחלוקת, וכמו שבתומת בשר כלומר החפץ עצמו נהיה תמי, גם בתומת הגוף יש מחלוקת. הוא נגיד יותר מחמיר, הוא לא יגיד שלדברי הכל אינו לוקה. עכשיו כשאנחנו מגיעים למספר רומאי 2 בהמשך הדיון, אנחנו נראה שהחד אמר בתומת בשר דברי הכל לוקה. זה יותר, זה גישה מחמירה מגישה ראשונה, מלשנה ראשונה, לשנה ראשונה הכוונה מספר רומאי אחד. כי במספר רומאי אחד באותם נסיבות דתומת בשר היה סך הכל מחלוקת, כאן דברי הכל לוקה. תשימו לב במספר רומאי אחד, רק לפי הטבלה אתם לא תראו במספר אחד איזושהי דברי הכל לוקה. עד הרבה, הדברי הכל במספר רומאי אחד מדבר על אינו לוקה. לגישה השנייה, דברי הכל לוקה קיים, אין דברי הכל אינו לוקה. לכן אני מגדיר את הלשנה השנייה כיותר מחמיר מהלשון הראשון. אני יכול לדמי עצמי, זה נשמע מאוד מבובל, אבל נקרא את הגמרא ואחר כך אפשר להתייחס לטבלה ותראו שהכל מסודר בהכתב. הגמרא איתמר, ארבע שמות פה, רב יוחנן וריש לקיש, תשימו לב איך שמספרנו אותם עם מספרים 1, 2, רב אלעזר ורבי יוסף ברבי חנינה, א' ב', רצינו להבליט את הנגד, ההפרדה. יש רבי יוחנן וריש לקיש, הם חולקים זה עם זה, אנחנו נראה עוד מעט, הם חולקים זה עם זה, רב אלעזר ורבי יוסף חנינה, הם גם כן חולקים זה עם זה. מה העמדה של כל אחד אנחנו לא יודעים בתוך כדי הגמרא, אבל מספיק לומר שכל אחד שרבי יוחנן וריש לקיש חולקים זה עם זה, וזוג השני גם כן חולקים זה עם זה. אז מה יוצא מזה? אז חד מהי זוזה, זוגה, זוזה זה כמו זוגה, זוג. חד מהי זוזה וחד מהי זוזה. ניקח אחד מזוג הראשון ואחד מזוג השני ונחבר, הם מסכימים זה עם זה. כי אמרנו, בתוך הזוגות הרשומות פה קיים מחלוקת, אבל אחד מזוג זה ואחד מזוג השני מסכימים זה עם זה. כמו השני מזוג הראשון והשני מזוג השני גם כן מסכימים זה עם זה. אז זה מה שאומרת הגמרא, אחד מהי זוזה ואחד מהי זוזה, נחבר ביניהם. אז וככה יוצרים נגיד זוגות חדשות. אז חד אמר מחלוקת בתומת בשר, המחלוקת התנאים בין רבי שמעון ורבנן בעניין תומה לגבי אכילת עצים ולבונה שהוקדשו למזבח. המחלוקת זה ביחס לתומת בשר, כלומר העצים, החפץ עצמו, העצים או הלבונה נטמאו, אבל בתומת הגוף שהאדם נטמע והם תורים, דברי הכל אינו לוקה. גם הרבנן יסכימו לשיטת רבי שמעון שאין מקום למלכות במצב כזה שהחפץ אינו לא נטמע. ואחד אמר, הזוג החדש השני יגידו, כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. כמו שיש מחלוקת בתומת בשר שהחפץ נטמע והאדם טהור אוכל אותם, יש עונש, כך מחלוקת בזו גם בעניין תומת הגוף. מהי טעמה? מה הסיבה לכך? כאילו להסביר שבתומת הגוף יהיה מן דאמר שחייב, בניגוד לאחד אמר הראשון ראינו שבתומת הגוף דברי כהן הוא לוקה. למה יש, או מה המקור לדעה שיגיד שיש מלכות בתומת הגוף לגבי אכילת עצים או לבנה שנטמאו? מה הייתה מה? תשובה, כיוון דקרינה בי והבשר שיגע בכל תמי, מאחר שריבינו את הדברים עד אלו שאינם אכילים שיש עליהם איסור אכילתם כשהם עצמם, זה נקרא תומת בשר, כשהם עצמם נטמאו, קרינן בי ותומתו עליו, נשייך עליהם גם כן האיסור שמופיע בפסוק הבא. דהיינו פסוק ראשון פה, והבשר שיגע בכל תמי, פסוק י' ותומת עליו בפסוק חף. אז כמו שבפסוק י' שייך תומת בשר על העצים ולבנה, כלומר החפץ עצמם נטמאו, אז גם שייך בהם האיסור אכילה בזמן שבן אדם עצמו, הוא עצמו תומתו עליו, כוונה על הבן אדם עצמו, תומת הגוף גם כן יהיה מלכות. רב תביומי מתני אחי, כאילו עד כאן היה הצגת הדברים לפי שיטת או גרסת רב תביומי. עכשיו לשנה שנייה, רב כהנה מתני אחי, חד מהי זוזה וחד מהי זוזה אסיפה. זאת אומרת נקודת הזינוק זה על דבריו של רבי שמעון שהוא חולק על הרבנן ואמר שהדברים שאינם אכילים אינם לוקים, לא לקי על תומעה בקשר לעצים ולבונה. עכשיו אחר ששומעים שיטת רבי שמעון שעל דברים כאלו לא לוקים, אחד אמר מחלוקת בתומת הגוף. המחלוקת בין רבי שמעון ותנא קמא זה בעניין אדם תמי שאכל אותם כשהם תורים. רק בזה רבי שמעון אומר אינו לוקה. אבל בתומת בשר, אם הדברים עצמם נטמאו, מאחר שיש ריבוי בפסוק שרשי הזכיר מקודם בדיבור המתחיל בתומת בשר, הפסוק אומר והבשר שיגע בכל תמי, זה בא המילה והבשר בא לרבות עצים ולבונה, במצב כזה שהם עצמם תמיים ואדם טהור אכל אותם, דברי הכל גם רבי שמעון אומר לא כה. וחד אמר הזוג השני כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו, כמו ש רבי שמעון אומר בתומת הגוף אין מלכות, גם בתומת בשר רבי שמעון יגיד אין עוד לוקה, ומנוגד והתנא קמא חולק גם בשני המקרים. אמר רבא מסתברא כמאן דאמר כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. אגב השיטה הזאת לומר כמחלוקת בזו כמחלוקת בזו, רואים את השיטה הזאת גם בשני הלישנות, מה שאפשר בקלות לראות את זה בטבלה. אחד אמר שתיים גם בלשנה הראשונה, ואחד אמר שתיים גם בלשנה השנייה, אומרים כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. ולמה להסביר כך? מה הייתה מה? זאת אומרת, רבי שמעון בוודאי אומר שבתומת רבי שמעון בוודאי אומר אינו לוקה. האם השיטה שלו שאינו לוקה תקף רק בתומת הגוף, או שייך גם בתומת בשר? אז בא רבא ואומר מסתבר ששיטת רבי שמעון שאינו לוקה גם בזה וגם זה יותר מסתבר, כפי שמביאה אותו חד אמר שני. למה? כיוון דלא קרינה בי ותומעתו עליו ונחיתה, זה הפסוק הזה מלמד על עניין תומת הגוף. לא, מאחר שרבי שמעון סובר שבעצים ולבונה לא שייך ותומעתו עליו, איסור תומה בעניין תומת הגוף, שאדם תמי אכל אותם כשהם תורים, אז כמו שעל הדברים האלו לא שייך תומת הגוף, לא קרינה בי בבשר שיגע בכל תמי לא יהיה אכיל, שהופיע בפסוק שקדם, בפסוק יוטט. אז כמו שמה שמופיע בפסוק חף לא תקף לגבי עצים ולבונה, גם מה שמופיע בפסוק יוטט תומת בשר, כלומר תומת עצמם, לא שייך בו איסור, לא שייך בו נגד עניין התומה לגבם, שהם עצמם תמאים, העצים לבונה. שורה דוגמה, איך יכול להיות שיטה כזאת? אנחנו מדברים פה ברובד האמוראים שקראנו, איך יכול להיות שיטת אמוראים שיגיד שלפי רבי שמעון, כמו שאין תומת הגוף גם אין תומת בשר, והמאמר והבשר, זה ראינו בפסוק י"ט, לרבות עצים ולבונה שהם כן שייכים בתומה, לפחות תומת עצמם. הגמרא עונה לפוסלה באלמה, רבי רשי מסביר פה זה חומרה דרבנן, והפסוק הוא אסמכתה, ומאחר שכן זה פסול באלמה, פסול דרבנן, מי שאוכל את הדברים האלו שנטמאו לא שייך בהם מלכות. וכמו שבתומת הגוף רבי שמעון אומר אינו לוקה, גם בתומת עצמם רבי שמעון יגיד אינו לוקה, בניגוד כמובן לתנא קמא. המשנה, לפני שניכנס לתוך המשנה החדשה, נסתכל שוב פעם בשוליים תחת הכותרת נושא כוונה הרצויה בשעת שחיטת קודשים. המשנה, לשם שישה דברים הזבח נזבח בשם זבח. כלומר, מה שלמדנו כבר הרבה פעמים במסכת שלנו, שלא לעשות שינוי קודש. אם אתה שוחט קורבן עולה, תתכוון לכך ולא תשחט קורבן עולה לשם שלמים, לשם זובח. גם זה אנחנו מכירים היטב, זה בא להפוקי שינוי בעלים. אם מביאים קורבן של רובן, לא לשחוט אותו לשם שמעון, לשם השם. אגב, הגמרא תגיד, תתייחס לכל אחד מהדברים האלו, מה זה בא להפוקי, מה זה בא למעית. אז אנחנו נתקדם במשנה ונמתין להמשך הסברים להגמרא עצמה. ארבע, לשם אישים, לשון אש אבל בלשון רבים, לשם ריח, לשם ניחוח, והחטא והשם לשם חטא, כבר לשם אותו חטא שבעקבתו אדם התחייב להביא את הקטעת או האשם. אמר ביוסי, שמעתי שאף מי שלא היה בליבו לשם אחד מכל אלו כשר, שהוא תנאי בדין דווקא שישחט סתם ולא להגיד לשמור, שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד. אם העובד, מי שבפועל מקריב את הקורבן, זה לאו דווקא הבעלים, זה יכול להיות כהן, ובוודאי מאחרי שחיטה זה צריך להיות הכהן ולא הבעלים. אם העובד היה חושב שלא לשמוע, החטאת נפסל, ולא מועיל שהבעלים חושבים לשמוע. רש"י, לקראת סוף שורות הקצרות, אומר שהוא תנאי בדין שישחט סתם, כדאמרן בפרק כמה, לא ראינו את זה בדף ב' עמוד ב', התנו בדין דלא למה לשמור, דלמתי למה שלא לשמור, שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד. הלכך, אי אבי אמר שלא לשמור, זאת אומרת העובד אמר כך, אף אגב דבעלים אמרי לשמור לאף מידיו, זה לא עוזר כלום, דלא בדידות על ימילתא דכתיב המקריב אותו לא יחשב. הגמרא, נשים לב מבחינת מבנה, שימוש בפס הכפול, אחד מסימוני הסדרות שלנו, ובשוליים כתבנו הבלטת כוונות הרצויות, מה שראינו במשנה, ומיד אחרי כן יהיה פס מפותר שמדגיש את המילה פוקי, מה המשנה רוצה לומר שלא לעשות. אמר יהודה מרב, עולה לשם עולה, זה מה שהמשנה אמרה, לשם זבח להפוקי לשם שלמים, זה לא שלא לשחוט עולה ולחשוב שאני אומר אני עושה את זה לשם שלמים. אישים, לשם אישים להפוקי כבבה, זה לא. עכשיו הגמרא לא עוקבת אחרי הסדר שהיה במשנה עצמה, היא עוברת פה למה שבמשנה, זה מספר 4. מה זאת אומרת לשם אישים? זה בא לומר שלא לצלות, שלא לעשות אותו, להקריד את הקורבן על מנת, רש"י כותב בשורה שלישית ברחבות, להפוקי כבבה, על מנת לעשותו חתיכות צלויות בגחלים. אולי זה קרוב למה שאנחנו קוראים על האש. אז אדם מקריב קורבן בלי תכנון או כוונה לעשות את זה, לעשות חתיכות וצלויות בגחלים. נמשיך בגמרא. ריח, אמרנו לשם ריח, להפוקי איברים שצלען והעלן, דלו. המצווה פה, או העבירה, זה אם אדם היה, אחרי שהוא שוחט את הקורבן, אם אנחנו מדברים על קורבן עולה, שמעלים אותם איברים איברים למזבח, לא לצלות אותם באש לפני שמעלים אותם לזכר, אלא להעלות את האיברים basar chai. The Amar Rav Yehuda Amar Rav Evarim Shetzalan Veheelan Ein Bahem Mishum Reach. Tov Beofen Fizit Kvar Lo Yafitzu Reach. Hareach Sheyotzei Mibasar Sheba Mebaga Im Haesh Ze Im Medubar BeBasar Chai Lo Basar Shekvar Nitzla. אז זה הכוונה לשם ריח. ניחוח לשם הנחת רוח. רש"י כותב הנחת רוח, נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא שאמר ונעשה רצונו. זה שאנחנו מקיימים את רצונו זה נחשב עשיית נחת רוח. זה מה שעומד מאחורי המילה לשם ניחוח. עכשיו, לשם מי שאמר והיה העולם, שאנחנו עושים את זה לשמו של הקדוש ברוך הוא. יש כאן הבדל דק בין ניחוח שאנחנו עושים לשם אם היינו מדברים בלשון עממי נגיד אנחנו לעשות לא טוב. כמובן הקדוש ברוך הוא לא צריכים את הטובות שלנו, אבל כדי לסביר את האוזן נגיד בצורה כזאת זה לעשות לא טוב, ובסך הכל אנחנו עושים את זה לשם הקדוש ברוך הוא. אמר רב ידם הרב, אנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותר מבנה חטאת ששחטה לשם. אנחנו מבליטים את השיטות, אבל זה ההמשך של מה שהם אומרים. פה רואים אביל המרב, חטא ששחטה ויש המשך, ושתי שורות מהסוף, אמר רב אלעזר, חטא ששחטה, וגם הוא מתייחס לאפשרויות נוספות. אמר רב יהודה המרב, חטא ששחטה לשם עולה. אנחנו, בן אדם חייב להביא חטאת ובא ושוחדים עוד לשם קורבן אחר, פסולה. זה נקרא שינוי קודש קלאסית בהקרבת קורבן. כשמדובר בחטאת לשם עולה זה פסלת את הקורבן. לשם חולין, למרבה הפלא אולי, חטאת שנשחט לשם חולין כשירה. אמר רב אלעזר, מה איתה עם הדרב? למה לשם עולה פסולה ולשם חולין כשירה? זה על פי הפסוק, ולא יחללו את קודשי בני ישראל. מה ניתן לדרוש מזה? קודשים, מחללים קודשים, כי כתוב בפסוק לא יחללו את קודשי. כלומר, קודשים הם מחללים. כוונה של קודשים קודש אחר ממה שהקורבן הוא, זה מחלל. ואין חולין מחללים קודשים. מה טיב רבה? אמר רב יוסי, אף מי שלא היה בליבו לשם אחד מכל אלו כשר, שהוא תנאי בדין. נדייק מזה. תמה, למה אומרים שהוא כשר? שלא היה בליבו כלל. היה בליבו לשם חולין פסול. זאת אומרת, רק המצב של סתמיות אפס, זה יכול להיות כשר. זה מפני תנאי בדין. אבל אם אתה כבר נכנס למחשבות בפועל, מחשבות אחרות, כולל לשם חולין, זה כן פוסל. וזה בניגוד למה שרב אמר. אמר לי אביי, אביי משיב להתקפת לקושיית רבה, דילמה לא היה כלל מה שכתוב, מה שכתוב במקור ומה שדייקנו ממנו לפני שהוא אמרנו תאמה, למה יש מצב של כשרות שלא היה בליבו כלל. זה מה שרבי יוסי אמר, אף מי שלא היה בליבו לשום אחד מכל אלו. כלומר, לא היה בשום, בליבו שום כוונה. על זה אנחנו אומרים קשר ומרצה, שהבעלים יוצאים ידי חובתם. ואם נחזור לדוגמה שהתחלנו, חטאת שנשחט בשם, חטאת שנשחט בלי שום כוונה, אפילו הוא לא אומר אני שוחט את זה לשם חטאת, בלי שום כוונה, זה נקרא שלא היה בליבו שום דבר. במצב כזה הקורבן קשה ומרצה, וגם הבעלים יוצאים ידי חובתם. היה בליבו לשם חולין כשר ואינו מרצה. אנחנו אומרים על כזה דבר שהקורבן כשר, אפשר להמשיך לזרוק את הדם, אבל אינו מרצה, הבעלים לא יוצאים ידי חובתם. אבל חטאת לשם עולה, זה לגמרי פסול. אמרנו בעבר שכשאנחנו אומרים כשר ואינו מרצה, הבשר ניתן לאכול אותו אחרי זריקת הדמים, אבל כשאנחנו אומרים שהוא פסול, גם זה לא יהיה מותר. אמר רב אלעזר, חטאת ששחטה לשם חולין כשר, משום חולין פסולה. תראו הבדל עולמי בין שתי אותיות. שוב פעם, אם אתה שוחט את החטאת לשם חולין, דומה למה שאמרנו מקודם, שאין חולין מחללים קודשים. זה לא נקרא שינוי קודש מבחינתנו, כלל מה שראינו לפני כן, קצירת הכתוב. אבל חטאת ששחטה משום חולין, מה הכוונה משום חולין? הבן אדם חשב בשעת השחיטה שהוא שוחט חולין. זה פסול. זה פסול משום בעיה מפורסמת שנקראת מתעסק. הוא עומד ושוחט קורבן חטאת, והוא חושב שהוא שוחט חולין, כאילו הוא נחשב מתעסק בדברים אחרים ואינו עסוק בקודשים. רש"י בשורה האחרונה, משום חולין, כסבר שהיא חולין פסולה, דהיינו מתעסק בדברים אחרים ואינו עסוק בקודשים. התחום הזה של מתעסק הוא תחום רחב, יש לו השלכות בהרבה תחומים בהלכה, בפרט בהלכות שבת, ושם זה דווקא הופך להיות כולה, שאדם שעושה בפועל מלאכה, אבל זה היה בגדר מתעסק, הוא חשב שהוא עושה דבר היתר ומתברר שהוא יצא דבר אסור, הוא פחות משוגג, ונפקא מינה שם שהוא לא יהיה חייב להביא קורבן חטאת, בניגוד למישהו שוגג. מישהו שוגג, הוא יודע את הפעולה שהוא עושה, הוא רק חשב שהפעולה מותרת. המתעסק הוא לא היה עיר אפילו לפעולה. ממשיך הגמרא, כדבר מיני שמואל מרב אונה. הגמרא ממשיכה כעת לדף מם זיין. מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם עד שתהה שחיטה לשם בן בקר. אז רואים ש יש צריך להיות תיאום בין הראש של הבן אדם, הכוונות, והפעולה. אמר לי, זו בידינו היא. בשמואל שאל מרב הונה שאלה, התשובה שרב הונה מספק, אומר לו שמואל, זה ידענו כבר, לעכב מניין, שמתעסק הוא מעכב, כלומר שאם יש מצב שמתעסק בקודשים הוא פסול, לא רק שיש מצווה שלא תהיה במצב של מתעסק, אלא אם היית מתעסק בקודשים זה פוסל אותו. מניין, מה המקור לזה? המלא לרצונכם תזבחו, כוונה לדעתכם זביחו. אז זה שהתורה חוזרת על הדבר מלמד שהדבר הוא מעכב. שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד, ואמרנו ולא אחר מחשבת הבעלים. וגם הבאנו נפקמינה, שאם העובד עושה מקריב את הקורבן שלא לשמה, למרות שהבעלים חשבו לשמה, זה לא מועיל, זה לא מציל את העניין. מתניתין דלא כי איתנה דתניה, משנתנו לא באותו דעה כמו התנה שבברייתא עכשיו. אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, שאמרתי שהבעלים מפגלים. המשנה שלנו קבע שכל ענייני מחשבה כזאת או אחרת זה רק אחר עובד, הבעלים לא בתמונה. פה רבי אלעזר ורבי יוסי אומר שלמרות שמקריבים את הקורבן מצד המקריב כדת וכדין, אם הבעלים יש להם מחשבה של חוץ לזמנו, שהקורבן שלי שכעת מקריבים אני מתכוון לאכול את בשר חוץ לזמנו, לפי רבי אלעזר ורבי יוסי זה הופך אותו להיות פיגול. אמר רבא, מהי תעמד רבי אלעזר ורבי יוסי? מאיפה הוא שואב את הדעה שלו? דאמר קרא, והקריב המקריב. רש"י כותב, והקריב המקריב קורבנו, בפרשת מסכים כתיב, והקריב המקריב קורבנו לשם, על מה בעלים קרילי מקריב. הלכך עבדו בכלל המקריב לא יחשב. וזה הפסוק שממנו לומדים את האיסורים של פיגול. אמר אביי, הוא נותן לנו רשימה של שלושה תנאים, רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כולו סביר עלו, זה מחשב וזה עובד הוויה מחשבה, כמו שהזכרנו לפני רגע, לפני דקה, שהבעלים ומחשבותיהם בתמונה, זה מחשב, הבעלים יכולים לחשוב ומישהו אחר עושה את עבודה, המחשבה של הבעלים תופסים. איפה הדעות האלו הופיעו? אנחנו בצורת ההרגש מדגישים את השמות עם המקורות של כל אחד, ואת זה כתבנו בשוליים תחת הכותר מבנה רשימה של תנאים בנושאים שונים שסוברים זה מחשב וזה עובד. אנחנו הוספנו פה בכיתוב בנושאים שונים כי אנחנו נצא עוד מעט מתחום קורבנות לעוד תחומים, אבל אותו רעיון ימשיך, זה מחשב וזה עובד. מחשבה של אדם אחד משפיע למות שהוא לא זה שהוא אקטיבי, הוא פעיל. אז רבי אלעזר ורבי יוסי אומר את הגמר דאמרן, הוא אמר שהבעלים מפגלים, זה מחשב, הבעלים חושבים את המחשבת ביגול וזה עובד, ובינתיים מישהו אחר עושה בפועל את הרכבת הקורבן. למרות כך המחשבה שהבעלים תופסים. רבי אליעזר דתנן, השוחט לעובי כוכבים, אדם כשר, אדם יהודי ששוחט קורבן עבור גוי, כאילו לעובי כוכבים, אין הכוונה שהשוחט הוא עושה פעולה של עבוד הזרה, אלא הוא שוחט עבור בעלים שהם גויים, שהם עובדי כוכבים. תנקם אומר שיטתו כשרק, אין בעיה, לא יכול להיות שום בעיה. אם אדם כשר שוחט בהמה לגוי, הבשר אינו נחשב תקרוב את עבוד הזרה. ורבי אליעזר פוסק, למה? כי סתם מחשבת נוכרין, הבעלים בענייננו, אותם בעלים סתם מחשבתם לעבוד הזרה, למרות שהוא עצמו אינו השוחט. אז הוא השני ברשימה שאומר זה הכלל שנאמר זה עובד, זה מחשב וזה עובד. הנה הגוי שהוא הבעלים של הבהמה, הוא מחשב את המחשבה הגרועה, שהוא מסתכל על היהודי ששוחט את בהמתו, ואומר ששחיטה זו יהיה לשם עבודה זרה. אז זה נקרא תקוף את עבודה זרה מבחינת רבי אליעזר. זה דוגמה של זה מחשב וזה עובד. רבי שמעון בן אלעזר דתנן, איפה הוא מופיע? בכלל לא בתחום של בשר ולא שחיטה ולא כלום. הוא מופיע בתחום הלכות שבת לגבי ענייני, נגיד ענייני מוקצה והוצאה, במיוחד ביותר דיוק בענייני הוצאה. רק נאמר באופן כללי, האיסור הוצאה, העברה דבר מרשות, מרשות, מרשות הרבים ורשות היחיד או ההפך, זה אך ורק אם אתה מוציא פריט או חפץ או איזשהו דבר, איזשהו דבר שיש לו, נקרא לזה חשיבות. חשיבות לא, לא, זה לא אומר שהוא חשוב מאוד כמו איזו אבן יקר, אלא יש לזה ערך מסוים. בניגוד למשל אדם שיוצא בשבת במקום שאין עירוב ויש אבק בתוך הכיסים שלו, אין חובה לאדם לנער עד הגרגיר האחרון של אבק שבכיסיו, כי פירור אחד של אבק אין לו חשיבות לשום אדם בשום מקום, ולכן מי שיוצא בשבת עם גרגיר אבק הוא בכלל לא חייב. אבל עם ההקדמה הזאת נראה עכשיו כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאין כשר להצניע. רש"י אומר שאין כשר להצניע במסכת שבת כגון דם נידה או איסור הנאה, ואין מצניעים כמוהו. רש"י הזה אומר ואין מצניעים כמוהו שכשר הוא להצניעו אם היה בו שיעור, אבל שיעורו שזה מועט הוא, ואין אדם חושבו להצניעו. לדמיין לעצמנו קיסם שיניים, קיסם שיניים ששבור למחצה או לשליש. אז הוא, אם היה קיסם שלם, בסדר, אז זה דבר שיש בו שיעור של חשיבות, הוא שימושי. אבל קיסם שנשבר לחלקים ויש לי שליש קיסם, הופחת השיעור, לכן הוא איבד חשיבותו. אבל זה סיפור בהמשכים. אמרנו נכון ואין מעצים כמו, אבל מה? הוכשר לזה ויצניעו. אדם אחד מה בא? גם שליש קיסם יש לזה, הוא, בשבילי הוא מתפקד, הוא ממלא תפקיד, אני יכול להפיק תועלת גם ממנו. אבל זה נגיד אדם שקצת עם מחשבות יוצא דופן, אבל הוא הצניעו, ככה כתוב פה, הוא הוכשר לזה והצניעו. ובא אחר והוציאו, בן אדם אחר שלו, הוא עצמו לא מחשיב שליש קיסם, אבל לבינתיים אותו שליש קיסם הוצנע על ידי מישהו, הוצנע כוונה שם אותו בצד, לא זרק אותו, ובא אחר שלא החשיב אותו והוציאו, כוונה מרשות הרבים מרשות היחיד או ההפך, נתחייב זה במחשבה של זה. וכאן רואים כמה שאפשר למתוח רעיון שזה מחשב וזה עובד גם לתחום שלא קשור לעבודת קורבנות ולא לשחיטה ולא לכלום מבחינת הדברים האלו, אלא כפי שראיתם עכשיו בתחום הלכות שבת, בתחום הוצאה במלאכת שבת. אבל בכל זאת העיקרון קיים, זה מחשב אותו אדם החשיב את השליש כצעם, שם אותו בצד, וזה עובד, בא אחר והוא הוציא אותו, אותו מוציא חייב, או הוא עבר על הוצאה בשבת. אז קראנו כעת לפי אביי שלושה תנאים שדגלו ברעיון הזה, זה מחשב וזה עובד. הייתי אומר באופן כללי, וזה רואים בכל מיני מקומות בשס, כשנאמר ששלושם אמרו דבר אחד, או כמו פה כולו סביר עלוהו, האם זה אומר ששלושת הדעות האלו הם זהים זה לזה, שכל אחד מקבל את חברו? עכשיו בהמשך הגמרא אנחנו נוכיח בגמרא עצמה לא כן, אלא מבחינת רעיון שלושתם סוברים שקיים הרעיון, זה מחשב וזה עובד. אבל השאלה באיזו תחומים מפעילים את הרעיון. אז עם ההקדמה הזאת נמשיך בגמרא. תרוויו, כלומר מספרים 2 ו-3, רבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, אית להו דרבי אליעזר ורבי יוסי, הם יסכימו עם רבי אליעזר ורבי יוסי. ואיך נגיד כך, איך נגיע לזה? אשתא בחוץ אמרינן, הם אומרים את הרעיון הזה גם בדברים שהם מחוץ לבית המקדש, בפנים מבעיה, קל וחומר שבפנים בענייני בית המקדש הם יפעילו או יאמצו את שיטתם. רש"י כותב, השתא בחוץ בעבוד הכוכבים, זה היה שיטת רבי אליעזר בעניין השוחד עבור גוי, ושבת, אלו הם בחוץ, הם לא קשורים לבית המקדש. זה לא כתיבה בהו מחשבה בעדיה, המושג הזה של כוונה ומחשבה לא כתובים בתחומים האלו, ובכל זאת אמרינן, זה מחשב וזה עושה אבי מחשבה בפנים. ממשיך רש"י, בקורבנות דמחשבה בהו כתיבה, מבעיה בעניין הקורבנות רואים לא יחשב, כתוב במפורש הרעיון של מחשבה באותו הקשר, כתוב שחור לבן. אז אם מחוץ לבית המקדש הם מוכנים להגיד זה מחשב, למרות שמחשבה לא כתוב אצלם, בכל זאת זה מחשב וזה עובד, בוודאי בתחום שכתוב מחשבה שייך הכלל הזה. זה בנוגע לשיטות 2 ו-3. רבי אליעזר ורבי יוסי, השיטה הראשונה שאומר שבעלים מפגלים, לתלו דתרוויו, זה שהוא אומר בעלים מפגלים זה מחשב וזה עובד, זה לא אומר שהוא מקבל את שיטתם. דילמה בפנים הוא דאמרינן, בקשר לעבודות בית המקדש, אז אומרים זה מחשב וזה עובד, בגלל שאיך שרשי כותב פה, משום דעיקר מחשבות בקורבנות כתיבה. אבל הגמרא ממשיכה, בחוץ לא אמרינן, רבי אליעזר ורבי יוסי לא רואה לנכון לומר זה מחשב וזה עובד לגבי דברים שמחוץ לבית המקדש. עכשיו שיטה שלישית, רבי שמעון בן אלעזר, הוא דיבר על מצניע בשבת, מצניע דבר שלא חשוב, אית לי דרבי אליעזר, הוא יקבל את מה שרבי אליעזר השוחט עבור נחלי, למרות שיהודי כשר שחט אותו, אבל צריכים לקחת בחשבון מחשבה של הבעלים הגוי. אז רבי שמעון אלעזר שדיבר בעניין מעשים בשבת יקבל את מה שרבי אליעזר אומר בעניין שוחד עבור נוחי. למה? השתא בשבת אמרינן בעבודת כוכבים, מבעיה, אותו רבי שמעון אלעזר היה מוכן לומר את דברו בעניין שבת, אז עוד יותר פשוט בעניין עבודת כוכבים. למה? רש"י מסביר כי עבודת כוכבים, וראינו לא מעט סוגיות שמשווים, אמנם זה מקצה לקצה, אבל משווים ענייני עבודת כוכבים כמו עבודת פנים. למשל כשאנחנו מדברים על אדם שעובד עבודה זרה חייב מיטה, על מה? רק בדברים שנעשו בבית המקדש. דברים, עבודות, נקרא, עבודות הרויות או עיקריות שעושים בבית המקדש, כמו שחיטה, קבלה, זריקת אדם, הולכה, שחיטה, קבלה, זריקה וגם מוסיפים השתחווה, הם עבודות שעושים בבית המקדש. אבל הפסוק אומר זובח לאלוהים יחרם ביותי לשם לבדו. אז רואים שהתורה עצמה עושה את ההקש הזה בין עבודה זרה להבדים לעבודות פנים של בית המקדש. אז אם אדם עם שיטה כמו שיטה שלישית, רבי שמעון הזה אומר זה מחשב וזה עובד בתחום עוד יותר רחוק, בוודאי בעבודה כוכבים זה מחשב וזה עובד. אבל ההפך, רבי אליעזר שדיבר על שוחד עבור גוי, לט לי דרבי שמעון אלעזר, הוא לא יאמץ את שיטה וזה בעניין הוצאה בשבת. דרמה בקרבים הוא דרמרן כעין פנים, כמו שהסברנו מקודם, שעבוד קרבים כדי לדון ולבחון איזו עבודה קשירה, איזו עבודה פסולה ומחייבת, איזו עבודה לא ראויה ולא מחייבת, משווים לקיים פנים, למה שקורה בבית המקדש. אבל שבת מלאכת מחשבת עשרה תורה. כדי שאדם יהיה חייב בשבת, לא מספיק שפלוני יצא מגדרו והחשיב דבר פעוט. רש"י כותב מלאכת מחשבת עשרה תורה, שנסמכה שבת, כאילו הלכות שבת, שמירת שבת בתורה, לפרשת המשכן ויקר, בתחילת פרשת ויקר, לקראת סוף ספר שמות, הוא מלאכת מחשבת שעושה אותה מתכוון למלאכה גמורה, אלא ששגג בשביל לא ידע שהיום שבעלו סבור שמלאכה זו מותרת. וזה שאין שיעור זה חשוב בעיניו, אינו מתכוון למלאכה, אותו אדם שהוציא, הוא עשה את המלאכה של הוצאה, והוא הוציא דבר שבעיניו לא חשוב בכלל, לא משנה שמישהו אחר העניק לו חשיבות. אבל בגדר, בהלכות שבת, זה לא מספיק מבחינת המושג הזה, הכלל הזה שמלאכת מחשבת עשרה תורה. כמו שבבניין המשכן אדם מתכוון לעשות מלאכה גמורה, אגב, מבניין המשכן לומדים הלכות שבת, אז כמו שם אדם מתכוון למלאכה גמורה, גם בשבת אדם לפני שהוא מתחייב הוא מתכוון לעשות דבר מושלם, מלאכה גמורה, לא הוצאה של דבר שאינו חשוב בעיני הבריות. וזה שפלוני החשיב אותו, זה לא מעלה ולא מוריד לגבי עבירת הוצאה. ככה יסבור רבי אליעזר. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק רביעי מסכת זבחים, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם תחילת פרק חמישי. עד כאן שיעורנו להיום.